שלום הרב מוצפי. שבת שלום.
שבת שלום מבורך, שלום לכם ולכל המאזינים כולם.
אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו להפנות שאלותיהם אליך, הרב מוצפי, בכל הנוגע להלכה, למסורת, למנהגים, למצוות, לחינוך, לעניינים שביהדות ובמורשת שלנו כרגיל. מספר הטלפון שלנו 072-333-29-25, 072-333-29-25, מספר ה-SMS שלנו, אתם יכולים פשוט לשלוח אלינו בכתב את שאלותיכם ל-055-966-3991, ואנחנו נשתדל לקרוא את השאלות שלכם כאן, והרב ישתדל כמובן להשיב לשאלותיכם. קשת מאירוביץ' היא המפיקה, אלן אינדיונוב על הפיקוח הטכני, אני שלומי גולדברג, הנה אנחנו יוצאים לשעה של שאלות ותשובות. אי אפשר הרב מוצפי בלי לפתוח בפרשת השבוע, מילה על השבת המיוחדת.
כן,
שבת פרה,
שבת נפלאה מאוד. יש לנו שני ספרי תורה, ספר תורה אחד קוראים בפרשת שמיני, ספר תורה השני קוראים בפרשת פרה, שזה חוקת, בספר בחומש במדבר פרשת חוקת, שקוראים שם את הסדר של הקריאה של פרשת פרה. והסיבה, כיוון שאנחנו צריכים להיטהר לקראת חג הפסח. בזמן שהיה בית המקדש קיים, כל ישראל היו עולים לרגל לירושלים כדי לחגוג את חג הפסח, כיוון שהיו צריכים לאכול כזית מהצלי של הגדי או הכבש. קורבן פסח היו מקריבים אותו בבית המקדש והיו אוכלים אותו ברחבי ירושלים בתוך החומה, ולכן הם צריכים להיות טהורים. היו מכריזים ומודיעים כבר שבת קודם השבת שלפני ראש חודש, זאת אומרת שתי שבתות לפני ראש חודש ניסן היו מכריזים, ולכן עד היום אנחנו קוראים כן, כי כך תקנו לנו חכמים זכרונם לברכה. רבים מהפוסקים טוענים שזה חיוב מן התורה, ולכן כדאי להוציא את הספר תורה הכי משובח, הכי מוגע והכי מדויק לקרוא בו בפרשת פרה. תודה.
טוב, אז אם כן, אנחנו הולכים וקרבים לקראת שבת קודש, על אף שיש עוד שעה אחרי שהפעלנו את שעון הקיץ, והנה כבר נפנה למאזין הראשון שלנו, משה, מגיע מארץ צליה. שלום משה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
כבוד הרב, יש לי שאלה לך. אני, כאילו, לפעמים אני נתקע שאני מביאים לי לאכול בוסק, ויש בפנים מילוי או טופחת דמה או גבינה, אבל לא יודע בדיוק מה הברכה שלו, מזונות או מוציא לחם מן הארץ.
אני רוצה רק להבין, אתה עושה את זה בבית או אתה קונה את זה בשוק?
לא, קונה את זה בשוק, זה בקונדיטוריה.
מה זה נקרא עוד פעם? מטבוחה או מטבוחה?
סבוסק.
סמבוסה.
כן, זה ברכתו מוציא או מזונות, לא יודע מה.
תלוי. אם הוא ממולא במיני מתיקה כמו שקדים, אגוזים או סוכר וכדומה, אז זה מזונות. אבל כשהוא ממולא במיני חומוס, בשר, בצל, והטעם של הפיסה הוא טעם של לחם, זה לא טיגון אלא זה אפוי. יש שני סוגים, יש שאפויים ויש שמטוגנים. המתוגנים, כיוון שהם מלאים שמן, זה לא בריא אגב, זה ברכתו מזונות. אבל אלה שאפויים, אז זה באמת ברכתו המוציא להם מן הארץ, כדין להם עם נטילת ידיים וברכת המזון וכל מה שצריך. תודה רבה לך.
תודה למשה, מרצלי עכשיו יהודה מירושלים. שלום יהודה.
שבת שלום. שלום
הרב. שלום, שבת שלום.
הרב, שאלנו השבוע את הרב בעניין לחם, אם צריך את העניין של המצה, אם אנחנו שמים אותו בתוך מים, אז כבר הוא לא כוסס, האם נברך עליו המוציא או לא?
זה לא קשור, סליחה. מה שקובע לגבי כוסס או לא כוסס ולכל הדברים, זה מה, איך הוא היה במאפה התנור. מה שעשיתי ממנו אחר כך זה לא מעניין אף אחד. אם הוא היה כשיצא מן התנור ברכתו המוציא זה המוציא, מזונות זה מזונות, אבל אני לא יכול לומר שזה כוסס. אני מוציא למשל היום מציאה או קרקר או ביסקוויט או כל דבר אחר שהוא כוסס, שהוא דק ונקסס בפה, ואני ארטיב אותו ואני אהפוך את זה לברכת המוציא. לא, זה נשאר ברכת מזונות. רועדת בפסח, המצה היא המוציא, אז היא נשארת המוציא גם אם הרטבתי אותה. תודה לך.
תודה ליהודה. עכשיו דבורה שמתקשרת מן הדרום. כן, דבורה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, השם ישמור את כל עם ישראל.
אמן, השם ישמור את הרב, רפואה שלמה ושבת שלום.
אמן, אמן, אמן.
שאלה, לגבי בחור רווק, שהוא גיל יחסית מבוגר, שהוא סובל מצד חברתי, רוצה להחליף שם משפחה ושם פרטי.
אני שומע קצת מטושטש, אם אפשר לתמצת במילים קצרות. מה השאלה עוד פעם?
בחור רווק סובל במטרד חברתי, הוא עוד לא נשוי, אז שואלים אותו כל מה אתה עוד לא נשוי, אתה עוד לא נשוי, אז הוא רוצה להחליף שם משפחה לשם פרטי, האם זה מותר?
רוצה לשנות?
לשנות שם משפחה של פרטי, כזה
שאלה
אותו, הוא גם חשב לעשות כל מיני שונים בפנים.
זה לא כדאי, זה לא מומלץ, רק חלילה חולה במצב לא טוב, אז עושים לו שינוי השם. אבל אדם בריא, למה לעשות שינוי השם?
הוא קצת, הוא סובל קצת, הוא סובל ממה קצת
איזה משהו. אדם חולה שהוא שוכב במיטה, או מוגבל, או שיש לו איזה בעיה רפואית, זה משהו אחר. כי ככה הגמרא אמרה במסכת ראש השנה. תודה רבה.
תודה רבה לך, דבורה. נבהיר שלא ממהרים לשנות שם, להחליף שם, כשמדובר על שם פרטי כמובן.
זה לא תמיד מועיל. אם ככה, בואו נלך כעת לעין קרם ולבילינסון ונחליף לכולם את השמות, יקומו על הרגליים, שמחה וצהלה.
שם זה דבר שניתן לאדם כשהוא נולד, בברית המילה, וזה לא דבר, זה מגיע משמיים, נכון? השם יש לו משמעות.
לא, כל אחד יכול לעשות את זה.
בהחלט. עכשיו משה ממעלות, אנחנו הולכים צפונה. משה, שלום.
ערב טוב, הרב.
שלום.
שבת שלום, שבת שלום, הרב.
שלום.
רצינו לשאול, השבוע הרב דיבר בשיעור במוסיוף לגבי הדין של קריאת פרשת החודש.
כן.
אז הרב דיבר שם לגבי בית כנסת שלהם, יש להם ספר תורה אחד.
כן.
איך הם צריכים ללוג מבחינת הקדישים?
מי שיש לו ספר תורה אחד. הכל תלוי כמה עולים עלו בפרשת שבת הבאה, זה תהיה פרשת הזריע. כדי לא לבלבל את המאזינים, השבת אנחנו קוראים פרשת שמיני. אתה מדבר על שבת הבאה שהיא שבת חודש. אז צריך שלוש קריאות. יש רק ספר תורה אחד. אם קראו שבעה עולים בספר הראשון, זאת אומרת בפרשת תזריע, קוראים כן קדיש, כיוון שיצאנו ידי חובת תקנת חכמים לעלות שבעה עולים לספר תורה ביום שבת. אחר כך גוללים את הספר ומגיעים לפרשת פנחס, ששם כתוב ביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ובראשי חודשיכם, מסיימים את הקריאה, סיימנו, קיימנו עוד מצווה של קריאת ראש חודש, אומרים קדיש. גוללים שוב פעם שלישית, גוללים לפרשת חוקת וקוראים פרשת פרה, קיימנו מצווה של חכמים ויש אומרים מצווה מדאורייתא, אומרים קדיש. זאת אומרת, כאשר קיימתי את דברי חכמים, התקנה של הקריאה, אני כן קורא קדיש. זה לא תלוי כמה ספרי תורה יש לי, אבל כאשר בספר יש שלושה ספרי תורה, בוא נגיד דוגמה אחרת, ובספר תורה הראשון יקראו רק שישה עולים, כמו שהיה באמת כך כותב הראש וכל הפוסקים וגם חכמי הקבלה היו נוהגים לקרוא שישה עולים בספר ראשון, אין קדיש, כיוון שעדיין לא קראו שבעה עולים. שיקראו את הקריאה של ראש חודש, אז יהיה קדיש. אז הסיכום הוא תלוי לפי חובת היום. אם קיימו, זה כך נקרא בפי הפוסקים, חובת היום. חובת היום שבעה עולים, חובת היום קריאת ראש חודש, חובת היום קריאת פרשת החודש. תודה רבה.
תודה רבה למאזין. עכשיו ניגש לשאלות שקיבלנו בכתב, כבוד הרב. נעשה את זה ככה בזריזות. האם אפשר להוציא ידי חובה בקריאת קדש לי כל בכור לאנשים שלא יודעים לקרוא? מה הכוונה בשאלה הזאת?
כן, כנראה שהוא הניח תפילין והוא רוצה שמישהו יקרא לו, אין בעיה. לגבי שמע ישראל, אז רבים מהפוסקים כותבים שכן, אבל את הפסוק הראשון הוא יאמר בעצמו. אני אגיד איתו מילה במילה, אגיד לו שמה והוא יגיד שמה, ישראל, ישראל, וכן הלאה. אז פסוק ראשון עד אחד, אבל שאר הקריאות הכל הוא שומע אותי והוא יוצא ממני ידי חובה.
שואלים כאן מדוע ומה המקור למנהג שלא לגלות כשאישה הרה, האם יש לה בן או בת?
פשוט יש בגמרא בירושלמי, היו חוששים מעינה בישה. זה הכל. היו חוששים מעינה בישה. היו מסתירים את הדבר.
האם מותר להכשיר תנור לפסח לדעת הספרדים?
זה לא קשור ספרדים או אשכנזים, אבל זה תלוי מה מצב התנור. התבניות יש איתם בעיה, כדאי לקחת תבניות אחרות או להשתמש בפסח בתבנית חד פעמית. ולגבי התנור עצמו, תלוי מה מצבו, צריך לנקות אותו כמו שצריך, ולא מספיק לנקות את הדפנות, התקרה של התנור והקרקעית של התנור, אלא אני צריך את כל את הדלתות ואת הפינות, הזוויות והחריצים, לנקות היטב היטב, ולהשהות את זה 24 שעות, להפעיל את זה על חום גבוה מקסימלי למשך כשעה, ואחר כך להשתמש בו. תודה.
האם מותר להכשיר כלים לפסח במדיח כלים, שואלים?
לא, ודאי שלא. הגעלה, כלי שצריך הגעלה, אני צריך מים רותחים ומפעפעים. כלומר, יוצא בלונים, מה שנקרא.
מהי שבת הפסקה? שואלים כאן.
שבת הפסקה. שבת הפסקה היה לנו...
היה לנו שבת שעברה, כן.
כי היה לנו פרשת זכור, ובאמצע הייתה שבת רגילה, צו, פרשת צו, ועכשיו השבת היא שבת פרה.
שואלים כאן בעניין כשרות, אנחנו נוהגים אצלנו לא לאכול אבקת חלב נוכרי. האם מותר לנו לארח אנשים שכן אוכלים זאת ומביאים איתם את האוכל הזה?
כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה, כיוון שאבקת חלב נוכרי, רבים וטובים, גם בדור שעבר, גם בדורנו, התירו אותו. וכך כתב הרב פרנק, הרב פיינשטיין, הרב עובדיה יוסף, ציצל עזר ועוד. אז לכן אנחנו כן נתיר להם לאכול אבקת חלב נוכרי, כי אין בידינו למנוע את זה מהם, כי זה, הם יש להם על מה לסמוך באמת. תודה.
שואלים כאן לקראת הפסח, מה הדין לגבי מוצצים, בקבוקים וכל הכלים האחרים שמשמשים תינוקות?
כן, משמשים תינוקות. לכתחילה אם אפשר לרכוש ציוד חדש, עדיף, אבל כשאי אפשר, אם רוב השימוש לא היה בדייסות על בסיס דגן, אז אין כל כך בעיה. אבל אם היה רוב השימוש בבסיס דגן, אז מרתיחים מים חמים, מים רותחים, מרתיחים, ואפשר להגעיל את המוצץ, את הבקבוק, גם את הפטמה של הבקבוק, המכסים, הכל, אני יודע שזה כן עמיד במים רותחים, לשניות מספר, לא צריך הרבה זמן, ולהוציא את זה מיד, בצורה שלא תגרום נזק לכלי.
ניר מבאר שבע שואל שאלה לגבי מהו, האם זה נכון המנהג שאסור ללוות חתן או קלה כאשר אחד מההורים גרוס?
זה דמיונות באספמיה. כי למעשה אם כן מלווים או לא מלווים, מי שיסתכל ויראה את ההיסטוריה שלנו לפני 40 ו-50 שנה, בכלל אף אחד לא ליווה את החתן ואת הקלה. החתן ליווה את הקלה והקלה ליוותה את החתן, שניהם יחד הגיעו אל החופה. אין שום חיוב או מנהג או הדחה שצריך שני הורים מצד אחד יקרח את החתן, אחד יקרח את הקלה. נכון שהרמה כתב כן, זה היה מנהג באשכנז באיזה מדינות מסוימות, גם לא כולם, אבל זה לא חיוב בכלל, אצל השפרדים בכלל לא נהגו כך.
מעניין. זאת אומרת, היום לא תמצא חתונה שאין בה את המנהג הזה.
למעשה, אני חושש לומר, אבל זה גם אצל הלא יהודים באירופה, זה ככה היה, זה ככה מנהג.
כן. שאלה אחרת, פרקטית, שואלים כאן, כאשר פותחים בקבוק יין בשבת, נשאר השואם בתוך הפקק, ככה מסובב בתוכו, ואז רוצים לפרק את ה... שואה מתוך הפקק, מתוך הפותחן, האם אותה?
אין שום איסור בזה. הרי מפורש בהלכה שכל כלי שיש בו איזה דבר מאכל או משקה, מותר לי לשתוח אותו. וזה עשוי לשתוח ולסגור. גם את זה אני מוציא אותו כדי כי אני רוצה, כמו שאני קולף תפוח ואני קולף תפוז ואני קולף אבטיח ואני קולף כל סוג אגוז וכל סוג מאכל, גם כאן אני מסיר את הדבר המונע ממני כדי לשתות את היין.
עכשיו אנחנו שווים אל המאזינים שלנו. אברהם מרחסים, שלום.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני שאלתי פעם שעברה לגבי ראש קודל שמוריד את המעצרות מהמלגה של האברכים. כן. בעל כוחם.
כן.
אז הרב אמר שלא צריך לעשר וכו'. אני שואל, האם זה יועיל לי כמעשרות על מזכורת אחרת שאני כן מעשר? זה שמורידים לי בעל כורחי, האם זה מועיל כמעשרות?
ודאי, ודאי. יש לפי הלכה שגם אם הלוות הכסף לאדם נצרך ואין לו לשלם לך, אז למפרע, זאת אומרת כבר אחרי המעשה, אני יכול לנקות את זה מכספי מעשר. כן. תבורך.
תודה לך, אברהם מרחסים. עכשיו אימנואל מחיפה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
לפני שבוע, בקריאת המגילה, בליל החג, שם ישבו גברים ונשים למחיצה כרגיל, ואחר כך לקראת קריאת המגילה, אז הסירו את המחיצה, ואנשים עברו לעזרת גברים, ישבו כמובן מאחורה, אבל בלי מחיצה. מה הרב אומר על זה?
אני לא יודע, למה הם ישבו שם? מה היה שם?
זאת אומרת שאמרו כדי שישמעו יותר טוב את הבעל קריאה.
בגלל... בקריאה, כי בהתחלה אמרת לי שכן היה מחיצה, זאת אומרת בתפילה. אחרי התפילה, כשהגיעו לקראת המגילה, הסירו את המחיצה.
כן.
זה איזה דבר לכתחילה לא היה נכון לעשות, כן? אבל כי זה מין פרצה מסוימת, אבל לבוא ולומר שזה איסור מוחלט, קשה לי לומר. זה ודאי לא דבר נכון, לא מנהג ישראל שהיה מדורי דורות, אבל זה בהחלט דבר לא נכון לעשות.
תודה רבה.
תודה אמנואל. עכשיו חיים מחצור, שבת שלום לך.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני שמעתי את הרב בהקדמה לגבי האיכות של הספר תורה לגבי פרשת פרה.
כן.
אנחנו נמצאים בדרום, ואני הסתפקתי השבוע, יש לנו ספר ספרדי שהוא מעודר, אבל אין לו ארון. לעומת זאת יש ספר אשכנזי שהוא פחות מעודר, אבל יש בו ארון, והוא מסודר, והוא סגור. מה להוריד לשטח יותר, הרב?
זה לא קשור לארון בכלל. העיקר יש ספר תורה שלם, כתוב מתחילתו ועד סופו, והוא מוגע, והוא מוסמך וכתב אותו סופר בקי בהלכה בירי שמיים, אני יכול להוציא אותו מאיפה שהוא יהיה, אפילו אם אצלך בבית.
גם אם הוא יהיה הרב בלי ארון ואכול ואבק מסביב.
לא, זה לא מפריע, ארון לא מפריע. לכתחילה אנחנו נעשה ארון לספר תורה, אבל כשלא היה ארון או מכל סיבה אחרת, אפשר לקרוא בספר תורה כזה. בסדר, אתה רגוע עכשיו?
כן,
ואחרי
שנתדבר איתך תמיד אני רגוע.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
אמן,
שלום. עכשיו יעקב מטבריה, שלום.
שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, יש בעיה לברך ברכת האילנות בשבת?
אין בעיה, מצד ההלכה אין בעיה. המקובלים היו נמנעים. עשו מזה היום רעש גדול, ולדעתי זה רעש מיותר. כי לכתחילה אנחנו גם אם יש ציבור שאני יודע שהוא לא יהיה בימי החול והוא ישכח, אז מותר לכתחילה בשבת כן לברך, אין בזה שום איסור. כן, כל הבעיה הייתה בזמנם כשיצאו מחוץ לעיר, אז לטלטל מחוץ לעיר בגלל העירוב ובגלל היציאה מחוץ לתחום ועוד שאלות כאלה ודומהם. אבל מצד ההלכה אין שום מניעה. סך הכל זה לא סך הכל, אבל לפי הקבלה יש בעיה של בורר, בירור של ניצוצי קדושה. אני לא מבין מה זה, אבל כך כתוב. אז ואת זה אין לעשות לכתחילה בשבת, כך כתבו המקובלים, ולכן המקובלים היו נמנעים, אבל הם יכלו להימנע מפני שהם יכולים, הם היו זוכרים מיד, אז אחד בשבת ראש חודש, אז למחרת ביום ראשון בית לניסן, אז מברכים, כי כל חודש ניסן זה הזמן של הברכה, אין שום בעיה. אבל למי שאתה יודע שהוא לא יהיה מצוי והוא לא ימצא אילנות פורחות, או ציבור שהוא מזדמן לבית הכנסת, מה לעשות, לא כולם באים יום יום או שבת שבת, ויכול להיות שהם יפסידו את הברכה, אז כדאי כן לברך. גם המקובלים מסכימו שכן.
תודה ליעקב ומתבריה. מתבריה אנחנו יורדים לבאר שבע. חיים, שלום חיים.
שלום שלום.
שלום, שבת שלום.
עוד הרב, יש דוגמה, סיר. סיר, שהגעתי משם, ואחר כך הוצאתי את המכסה של הסיר. נשאל קצת, מה, יש הילדים במכסה. האם הוא צריך לחסות או לבא או לא?
האם מותר לחסות במכסה שיש בו ילדים?
בשבת.
כן.
בשבת הרימו את המכסה. עכשיו במכסה יש טיפות של מים, זה הזיעה או העדים שהצטברו מעל המכסה, אז באמת יש שאלה אם זה יצטנן, אז אני חוזר ומבשל את זה בשבת. אז צריך לנער את המכסה. אבל אם המכסה עדיין חם ורותח, הוא קשה אפילו להחזיק אותו ביד בלי הידית, אז עדיין אני חושב שיש בעיה. אבל כאשר הרמתי את המכסה והשארתי אותו לאיזה שניות מספר והצטנן קצת והטיפות שם הצטננו, אז ראוי לנער, צריך לנער את כל הטיפות ואחרי זה להחזיר את המכסה. תודה רבה.
תודה לחיים. תמר מן הצפון, שלום תמר.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
שאלה בהלכות שבת, סיר עם מרק שיש בו עוף וירקות שנמצא במקרר, האם אפשר להוציא רק את העוף ואת הירקות ללא הנוזלים ולשים על הפלטה?
כן, אם אני מוציא רק את הירקות, כיוון שזה נקרא יבש, אפילו שהוא לח ורטוב, אבל לגבי הלכות שבת, לגבי בישול, זה לא נקרא דבר שהוא לח. ואפילו, האמת שלפי הרמב״ם אפילו דבר לח מותר, אבל בוא נגיד לפי השולחן ארוך. לפי השולחן ארוך שהוא מחמיר שלא לבשל דבר לח שיתבשל כבר, כי יש בישול אחר בישול בלח. אבל להוציא רק את החלקים המוצקים ולחמם אותם, מותר יהיה בשבת.
תודה רבה.
עכשיו רות מירושלים, שלום רות.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
אם הרב יוכל להחכים אותנו בעניין של לגבי מה שאומרים היום התחממות כדור הארץ והאקלים, האם הקדוש ברוך הוא צריך את העזרה שלנו בכל הדבר הזה?
כן, כי הגמרא אומרת בפירוש שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא הרים, גבעות, ימים, נהרות, נחלים, גשמים, והוא מבקש מאיתנו לשמור על כדור הארץ. אז כמו שהאדם חייב לשמור על גופו ובריאות גופו ותקינות עבריו, הוא חייב גם לשמור על איך זה נקרא, האיזון שבמזג האוויר ובכל העניינים של האקלימיים והטבע, האדם, טבע והארץ, צריך לשמור עליה בהחלט ולא לגרום קלקול. יש שאלה בהלכה, אגב, אם כבר עוררתם את זה, נגיד זה קצר, אם מותר לי לסלול כביש ובגלל זה לחצוב בהר ולעשות מערה או מנהרה, אז בפירוש הפוסקים כותבים שכל דבר שהוא לתועלת הבריות, כי הקדוש ברוך הוא ברא לאדם חוכמה ונתן לו את היכולת ואת האפשרות. כתוב לשם הארץ ומלואה, והארץ נתן לבני אדם, נתן לבני אדם שישמרו עליה, שיפתחו אותה, שישכללו אותה, אבל לא שיקלקלו אותה. אז לגבי קלקול אסור, ולגבי תיקון כן, ואם יש איזה קלקול, והקלקול לא סתם נוצר, אלא כתוצאה משימוש לא נכון באטמוספירה, באקלים, באוויר, אז בהחלט אנחנו חייבים כן לעשות עצה, לתקס עצה איך לתקן. תודה רבה.
תודה לך, רות. עכשיו נשוב לשאלות שקיבלנו בכתב באמצעות ה-SMS. קיבלנו עשרות שאלות, כבוד הרב, אז ניתן מענה לפחות לחלק מהן. אדם שהיה בנוחיות ואחר כך כשיצא התמהמה, מתי יכול לברך אשר יצר?
כן, יש לך תחילה ויש בדעבד. תחילה תוך חצי שעה. האמת שלך תהלה מיד, אבל אם הוא יתמהמה, כמו שאמרתם, אז עד חצי שעה לכולן מה הוא יכול לברך. אבל רוב הפוסקים, כך כתב גם מרן בית יוסף ועוד, שעד 72 דקות עדיין הוא יכול לברך, ויש אומרים, כל עוד הוא לא יצטרך לצאת שנית להתפנות, אז זה עדיין נקרא תוך שיעור של ה... חיוב בריחת אשר יצר. הרשב"א בכלל סובר יותר מזה, שהוא יכול גם לצבור חובות של בריחת אשר יצר, אבל ההלכה לא כך, להלכה צריך עד 72 דקות.
פנה אלינו אדם שעוסק ברחצה של נפטרים, זה מקצוע, זה עבודה חשובה,
קודש,
והוא שואל מה מעלתו של אדם שעוסק בזה. מעניין.
כתוב שהוא מעריך ימים, חסד של אמת. זה מצווה, זה נקרא מצווה שאין לה קוברים, סוג של מצווה שלא כולם רצים לקיים אותה. למי שמקיים אותה יש לו זכות גדולה מאוד, ואותה מצווה מגנה עליו ושומרת עליו בעולם הזה ובעולם הבא, ואין קץ לשכרו של אדם כזה.
חסד של אמת. האם מותר להשתמש בשבת בקנקן לסינון מים, שואלים?
קנקן לסינון מים, אם שמים מסננת לכתחילה אסור, אבל בוא נגיד קומקום שיש שם מסננת מותקנת קבועה בתוך הקומקום, אני לא חייב לסלק את המסננת, כך כתבו הפוסקים. אז תלוי באיזה מצב זה, אבל להניח לכתחילה מסננת, לא. יש אפשרות, הפוסקים כתבו, כך כתב רבן ישחי ועוד, שלדוגמה בזמנם היו שותים מי בורות, והיה מצוי בהם תולעים או כל מיני גופים זרים, אז היו שמים על גבי הכוס איזה מטלית, שותים דרך המטלית, שמים, מדביקים את השפתיים על המטלית, ושותים דרך זה. זה נקרא בשינוי, בצורה כזאת זה יהיה מותר. אבל לסנן בידיים ודאי שלא. אבל אני חוזר לעצם השאלה, בקומקום שהמסננת נמצאת בתוך הקומקום, אני לא חייב להסיר אותה בשבת. מותר לשימוש.
שואל כאן, השואל, האם מותר לאדם שעטור בתלית ובתפילין לאכול כשיש עליו תלית ותפילין?
ציצית ותפילין לאכול מותר, כי לכתחילה בזמן התלמוד, ולא רק בזמן התלמוד, גם עד לפני 400-500 שנה הניחו תפילין במשך כל היום, כי עיקר מצוות תפילין היא כל היום, כל עוד ויש יום, מדיילה זה לא זמן תפילין. אז באמת היו במשך היום, היו אוכלים ושותים, לומדים ועובדים כשהתפילין עליהם, אבל היו משתדלים מדי כמה דקות לזכור ולא להסיח דעתם מן התפילין. וכן כשהיו באים להתפנות או יוצאים לשירותים, היו חולצים את התפילין, כמו שמובא בגמרא, הרבה עובדות כאלה. אז לאכול ולשתות מותר.
כן. אנחנו עוד שאלה אחרונה לפני שנשמע כמה צלילים ונצא להפוגה קלה. לגבי ברכת האילנות, שוב מישהו שואל, מה עדיף, לברך ישר בתחילת החודש במידת זריזין מקדימים,
כן,
בלי לצאת מהעיר, או לברך לאחר מכן ולצאת מן העיר?
הפוסקים דנו בזה באורך, הוא עדין לגבי ברית מילה. אם אני יכול לעשות ברית מילה בבוקר ויהיו מעט אנשים, אולי שני מניינים, אז זה נקרא זיזים מקדימים. ואם אני אמתין לאחר הצהריים, אז אני מרתל את זריזים מקדימים ועושה ברוב עם הדרת מלך. עדיף לעשות זריזים מקדימים ולבטל ברוב עם הדרת מלך. ולכן אם כך עושים מעשה, ובפרט שיכול להיות שישכח, ולכן כמה שיקדים ויקיים את המצווה, זה עדיף וזה טוב ותגן בעדנו ועד כל ישראל.
2:38 דקות, שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, זו התוכנית שמוגשת עליכם כבכל שישי אחרי חדשות 2. מספר הטלפון שלנו לשאלות 072-333-2925 או בכתב באמצעות ה-SMS 055-966-3991. יש לנו כרגיל הרבה מאוד שאלות, ואנחנו נפנה עכשיו לתליה מנהריה. שלום.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום. רציתי לשאול, האם מותר לשים נעליים מתחת, במגירה מתחת למיטה? ואם אסור, אז למה?
כן.
מה אתה?
מגירה מתחת למיטה אין שום בעיה. רק מה שנהגו זה רק חומרה וחסידות. החומרה אומרת שאיך דומה מיטה של תלמיד חכם, ומה דומה מיטה של עם הארץ, מיטה של תלמיד חכם היא פנויה ונקייה מתחתיה, ואין שם שום סולת, שום דבר, איזה בגד או איזה דבר זרוק, אבל מיטה של תלמיד של עם הארץ אוצר בלום של כל מיני מנעלים וכל מיני כביסה מתונפת וכל מיני דברים שהם לא רצויים ולא טובים, אז זה מיטה של עם הארץ. אבל אם יש מגרה והמגרה מיועדת להחזקת כלי מיטה ונעליים וכאלה, אין שום בעיה.
ונניח אם אין מגירה?
אם אין מיטה, אבל זה מסודר וזה נמצא לא תחת הראש. אגב, אז אני החסרתי עוד פרט שצריך להיזהר לכתחילה, כתבו חכמי הקבלה, שלא יהיה מתחת לראש את הנעליים. אבל זה לא מתחת הראש, אלא לצד הרגליים אין שום בעיה.
תודה לטליה. עכשיו דניאל מגבעת שמואל.
שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
שלמה יסגה. רציתי לשאול, בקשר לאליש התנא שהוא איתה את הנר, לפי הדעה שהוא איתה, לא שהוא כמעט איתה, והוא כתב על פנקסו
שמעאל בן אלישע.
כן, אז נכון, כבוד הרב, חזק ברוך. אז הוא כתב על
פנקסו, כן,
שיבנה בית המקדש, אני אביא חטאת שמנה. עכשיו, הארי אמר הרבה דורות אחרי זה, הארי אמר מי שנזהר בפסח מחמץ כלשהו.
יפה, יפה, זו שאלה.
אז מה קרה? הוא אכל חמץ?
שאלה ידועה, ודנו בזה הפוסקים, גם מרן הרב עובדיה יוסף הקשה את הקושיה הזאת, הביא את זה גם, זה התוספות במקום מקשים את הקושיה הזאת. התירוץ הוא ש יש דבר שהוא בהירי, זאת אומרת כאן רבי ישמעאל בן אלישע הוא ידע שזה אסור, אבל הוא אמר אני אקרא ולא אתי. אז כאן שהייתה כאן מין התנגדות, לא התנגדות, אבל כמו שאומרים, הוא חצה את הגבול, אז נתנו את הבחירה בידו ולכן זה קרה לו. אבל לגבי סתם דבר בתמימות, אז ודאי שימנעו ממנו את החטא הזה שלא יבוא לידי חטא. אבל בחירה יש ביד האדם.
תודה רבה. תודה רבה לך. זה אותו רבי ישמעאל בן אלישע, כן. שנכנס להקטיר כתורת, לפני ולפנים.
אמת.
מעניין פעם ללמוד על התנה הזה.
אישיות מיוחדת היה.
כן. כן. דניאל דיבר, בני מאופקים איתנו, בני?
הלו.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, דרך בחור בשם גדי זה אפרני, אני רוצה לשאול שאלה בהלכה לגבי חול המועד.
כן.
אני בדרך כלל כל החיים שלי לא עבדתי בחול המועד, וככה התניתי עם כל המקומות של העבודה שלי. עכשיו, העבודה הזאת, אני הבנתי בהתחלה שבאתי לרעיון, שבאתי ממנו שלא אין עבודה בחול המועד, בחגים בכלל, ופתאום אני הבנתי אחד אחרי, אמר שיהיה עבודה, עדיין לא דיברתי למנהל. השאלה שלי, אני, דוגמה, לא אכפת לי בעיה, לא אכפת לי שיפטרו אותי אפילו ולמצוא עבודות אחרות, כי יש הרבה עבודות כאלה במה שאני עובד. זה עבודה של אוכל. השאלה, אם זה נקרא, אם דוגמה, אני אגיד למנהל, או אני לא אכפת לי שתפטר אותי, אם זה נקרא דבר עבד או לא נקרא דבר עבד, אני יכול לבוא לעבוד, זה השאלה.
תראה, על פי ההנחה, כך כתבו הפוסקים, שאם יפטרו אותו בגלל זה, הוא יכול לעבוד. זה נקרא כבר אנוס. כי יש כמה צדדים שיהיה כן מותר, למשל צורכי רבים, צורכי מצווה, או צורכי החג עצמו, וזה השם שבא לאכול. הדרך ודבר העבד, פועל שאין לו מה לאכול, אז יש איזה לפחות 5 סעיפים שרבותינו התירו, מתי באיזה מקרים יהיה מותר לעבוד בחול המועד.
אני בקום בחור, לא, אין לי משפחה, אני עדיין לא...
אני לא נכנס, אתה תעשה את השיקולים שלך, אני לא יודע. אז אולי תמצא לפני כן עבודה, ואז תוכל לסרב לעבוד בחול המועד. זה הכי טוב. בהצלחה.
תודה רבה גדי, עכשיו דוד מבית שמש. שלום דוד.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי רק שלדעת, אם ספרדי יכול לאכול בשר של הרב רובין?
למה אתה מזכיר לי שמות? זה א', זה לא מקובל. דבר שני, איך אתה רוצה שאני ידע? דבר שלא ראיתי, ואני לא יודע, ואני לא מכיר. יש חזקה של כשרות, כן. אבל לבוא ולחוות דעה בדבר שאדם לא ראה, להגיד כן או לא, על סמך שמועות, בשום פנים ואופן זה אסור.
תודה לדוד. אנחנו אלה עם ינון מפתח תקווה.
כן, שלום כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שלום וברך.
קסרתי לגבי הנושא של מזיגת הכוס של יין במים. השבוע למדתי את הנושא הזה שפעם מזמנה מהיינות היו חזקים כמו פטל, שאי אפשר לשתות בלי מים. זה הסיבה שגם היום אנחנו מטפטפים טיפות של מים.
ברור, אתה שואל על שתיית?
לא, על הנושא הזה שמזיגת הכוס של יין בקידוש במים.
כן, כן, נו.
אני למדתי השבוע את הדבר הידוע ש... בזמנם, היין היה כמו פטל, חזק, אי אפשר לשתות אותו בלי מים.
אל תהיה בטוח, היה כל מיני ינות. את כל הסוגי, מי שבקיא קצת בתלמוד ורואה, היו סוגי ינות שונים ומשונים. אף אחד לא היה דומה לשני. אז, והאמת שהגמרא אומרת מה הסיבה שאנחנו מוזגים כדי להודיע שבח הארץ. זאת אומרת שארץ ישראל מוציאה פירות טובים וינות משובחים. אז לכן, כדי להודיע שבח הארץ, כן, לפי הקבלה, כדי להמתיק את הדין, יין זה דין, להמתיק אותו עם חסדים. אז לפחות 3 טיפות של מים. מה יש? מה קרה? למה אנשים מתנגדים לזה? אני לא מבין.
לא, מצוין, לא מתנגדים, אבל מה שכן...
למה להחליש את הדבר הזה? הרי יש בזה מעלה גדולה, המעבר יבוא כותב, שבזה מעלה גדולה שמוזגים ב3 טיפות של מים, שבזה סודות עמוקים, לא כולנו מבינים סודות. אז כדאי, כן.
אני עושה את זה לקביעות
ברוך. תודה רבה.
רגע, אני רוצה לשאול, אם לילה או בוקר? הלו?
כן, לגבי מה? לגבי היין?
אני, כן, לילה, גם בלילה גם בבוקר? שאלו אותי במשפחה אם צריך גם בלילה גם בבוקר.
אני לא שומע.
הוא שואל האם העניין הזה של 3 הטיפות מים זה בלילה ובבוקר.
מה ההבדל?
כן. הקידוש הוא קידוש. תודה רבה לך, מאזיננו, ינון. עכשיו אנחנו נחזור אל שאלות שקיבלנו בכתב, כי יש הרבה מאוד שאלות. העניין הזה של עלונים בבתי כנסת מטריד, אני רואה הרבה מאוד אנשים שואלים, האם מותר לשים את העלונים האלה במחזור או שצריך בגניזה? כי אומרים שהוצאות הגניזה יקרות.
זה מאוד קשה לענות ולהשיב, ובאמת זו בעיה חמורה מאוד, כי היום אנחנו יודעים את המצב של הגניזה שהוא בחירה, כי אין קרקע ואין אדמה ואין מקום לגנוז, והעלונים הולכים ומתרבים, מתפתחים מפעם לפעם, וקשה לדבר. הכי טוב לא לקחת עלונים. אנחנו הנהגנו בבית ואצל המשפחה והמעגל השני של הקרובים לא לוקחים עלונים לבית כדי לא להיכנס לבעיות של כניסה.
כן. ומה הגבאי מבית הכנסת כאן
שואל? הוא באמת בבעיה, אז הכי טוב למנוע את זה. או לבקש, להודיע להם בכתב, חד משמעית, לא לשלוח אליי עלונים. מי שישלח, יש דרכים איך לטפל בזה.
טוב, שואל אותנו, מעניין, הוא רוצה לקנות טוקי.
טוקי. הרב פיינשטיין יש לו דיון בזה, מצד שהטוקי, כל הבעיה זה שהוא היד לא טהורה. אנחנו נקרא השבת, לדיני עופות וחיות ובהמות טהורות, אז אסור למכור ולהסתחר בחיות לא טהורות. אז פיינשטיין כתב פשוט מאוד, אז מותר, מדוע? כיוון שכל הסיבה למה אסור לי להסתחר, שמי יבוא לחשוד שהוא רוצה לאכול, זה רוצה לאכול בשר חמור, והוא אוכל בשר גמל. אבל כשיודעים שזה דנוי או לשעשוע, כולם יודעים שזה בשביל זה, מותר יהיה לקנות לצורך זה.
טוב, אם זה טוקי מדבר, אולי הוא מדבר עברית, אז זה מילא.
גם בשבת תדבר
איתי. עכשיו אנחנו נשוחח עם אביבה מגבעת זאב.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני רציתי בבקשה לשאול, בקשר הבן שלי צריך להתחתן, בעזרת השם. תודה, אמן. עם בחורה שיש לה שני ילדים. כבר לא בחורה, אישה, בחורה צעירה בגילו, אבל עם שני ילדים. השאלה שלי, אם אפשר להביא את הילדים לחתונה. אני אמרתי שאפשרי.
אין שום בעיה. אני יודע שרבים וטובים שואלים את השאלות האלה, לא יודע משום מה, אנשים מפיצים שמועות. אין שום בעיה שהילדים יהיו בחתונות של אחד ההורים, ואפילו אם שני ההורים חוזרים חזרה לחיות יחד ורוצים שהילדים ישתתפו בחתונה. יש לנו ראייה גדולה ממשה רבנו שלפני שנולד, הרי מרים אמרה לאביה, אמרם גירש את אשתו יוכבת, והיא אמרה לו, זרותיך קשות משל פרעו, פרעו גזר על הזכרים, אתה גזרת גם על הנקבות. אז הוא החזיר את אשתו. כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ויקח שעשה בה ליקוחים חדשים. ומה היה שם? המדרש אומר שמתחת לחופה עמדו אהרון מכאן ומרים מכאן, ואבא ואמא מתחתנים, וזה היה, והייתה שמחה וצהלה, וככה נולד משה רבנו. אז אין שום בעיה.
יופי, יופי, תודה רבה.
יופי, הסיפור הזה.
כן, אני מרגיש שאיתרנו ספק גדול אצל המאזינה הזו. כן, זו זכות. עוד כמה שאלות שאני רואה, אולי לקראת הפסח, כי זה הולך ומתקרב, וזה הזמן לשאלות ותשובות. שואלים כאן, האם מותר שעובדת זרה של אמא, שהיא כמובן אינה יהודיה, תשב איתנו בשולחן ליל הסדר?
מצד
ההלכה
אין שום בעיה. הגאון רבנו חיים פלאצ'י, שהיה חסיד גדול, אז הוא כתב שלא כדאי. כתב גם לא לתת להם מצה שמורה אלא מצה רגילה, כי ידוע שאנחנו אוכלים בליל הסדר בעיקר מצה שמורה. יש כאלה מחמירים כל השבוע לאכול מצה שמורה, שזה עולה כפול ומכופל. אבל לתת לגוי ללא יהודי מצה לא שמורה, בהחלט כולם מסכימים. ולגבי הישיבה בליל הסדר, מה אפשר לעשות? אפשר יהיה לדחות אותה, וכי לא היה מצוי שגם בארצות הנחר שהיו שם יהודים, היו מזמינים את השרים ואת הפקידים ואת אנשי השלטון, ומזמינים אותם לפסח. כן היו מושיבים אותם שם. אז מפני דרכי שלום, שלא ייפגע, אז יהיה מותר. רק השאלה עם יין. השאלה תהיה, מה יהיה עם היין, כוסות היין, שהוא לא ייגע ביין, או ישתמשו במיץ ענבים, או ביין מפוסטר, ואז לא תהיה בעיה אם הוא ייגע. תחילה לא לתת לו, אבל אפשר יהיה, אם הוא נגע, אז אין בזה, הוא לא אוסר לנו את היין.
כן.
זה כל העניין.
טוב, עוד שאלה ששואלים כאן, אישה שמניקה, שואלת האם מותר להתפלל בזמן ההנקה.
נוהגת ברכב. אני לא הבנתי.
בזמן שהיא מנקת, אישה שהיא...
מנקת.
כן.
לא שמעתי טוב. אז היא אישה מנקת, היא לא נוגעת בגופה, מותר יהיה להתפלל. אז, כן. רק עד שמה, אפשר גם כן לומר, כל עוד וזה תקין, ולא צריך באמצע לעשות איזה פעולות שונות או חריגות. אז אפשר להתפלל, כן.
האם קפה נמס מגרוען חייב כשרות לפסח?
כל קפה נמס אני חושב שכן צריך, כיוון שהוא עובר איזה תהליך של העיבוד. אני לא מדבר רק על תערובות אחרות, אבל הכלים וכל יתר הדברים הללו לכתחילה צריכים להיות קשרים לפסח. כן?
עכשיו נשמע את אליהו מטבריה. שלום אליהו.
ברוך הבא, שיבוא אליהו.
כן, הגעתי. שלום הרב, רציתי לשאול לגבי שניים מקרא.
כן.
האם יש עדיפות לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום, או שאפשר פעמיים את כל הפרשה ואז את התרגום?
יפה. דנו בזה האחרונים. יש רבים שכתבו שיקרא פרשה פרשה, או קטע קטע, או פעם אחת מקרא, אבל רבנו הארי הקפיד שלכתחילה יקרא פסוק פסוק, פסוק ראשון, שניים מקרא, אחר כך תרגום. אני יודע שיש, הדפיסו ברוך השם היום חומשים כאלה מיוחדים לשניים מקרא ואחד תרגום, אחד בצבע, יש פסוק ראשון צבע שחור והשני תכלת, והוא בסגול, התרגום בסגול, ככה אדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. זה כדאי, עדיף, אז יש, זה מסודר בצורה כזאת. בזמנו הרב שלמה מוסיוף לפני 100 שנה הדפיס חוק לישראל כזה בכל הכרכים כולם, גם ליום יום וגם לערב שבת. הוא הדפיס פסוק מקרא, פסוק תרגום, כדי שהאדם יקיים את דברי רבנו הארי, כי אם חתם, אז זה לכתחילה, זה מהודר. אבל מי שלא יכול, או יש לו סיבות אחרות, יכול לקרוא איך שהוא רוצה. אבל לכתחילה, ישתדל לקרוא פסוק פסוק.
תודה רבה, הרב. שבת
שלום. עכשיו אורנה, מן הצפון. שלום.
שלום, שלום, הצפון.
מי אתה?
יעקב.
יעקב. מה שאלתך, יעקב?
רציתי לשאול את הרב לגבי היום השבוע לשאלה של אבא כולל, מה שכתוב, מחותי וחי זכר מלאק, מעולה ועליונק, וכל איזה מסתדר ככה, אם בא אדם חילוני לשאל, איך הוא הרי, מה אתם מסתדרים על הגויים, הרי גם אצל העם ישראל מסוים בדבר הזה.
אם זה לא גויים, זה האויב שלנו. הרי הגמרא אומרת, איך אני יכול לדעת? 100% אף פעם אי אפשר לדעת, אבל פחות או יותר, שזה כן יכול להיות המלאק. כל מי שבא להילחם עם ישראל ולהשמיד חלילה, להרוג, אלה ששוחטים תינוקות ונשים, אלה המלאקים. מה זאת אומרת זה? זה המלאק, זה הפשט.
כן, אבל גם
כן לגבי... תענה לו הקהה צ'יניו ואמור לו, בבקשה, אותו מחבל שבא ורוצה לפגע, זה המלאק, ואני מוכר אותו, כן.
ולגבי עיני של שבע אומות שעם ישראל נכנס לארץ ישראל,
שמה?
עם ישראל שנכנס לארץ ישראל.
אז מה אתה רוצה? שעם ניכנס? לאיפה אני אברח? זה פה הבית שלי. מה קרה? למה אסור לי לגור פה?
תודה ליעקב, תודה על הדברים האלה. אנחנו צפופים בזמן, ועכשיו עוד כמה שאלות שקיבלנו בכתב. כבוד הרב, קיבלנו למעלה מ-70 שאלות בכתב, וזה מאוד משמח שהציבור מעוניין, רוצה ושואל. הימים האלה הם ימי שאלות ותשובות. יש כאן שאלה דווקא לא קשורה לפסח, מעניינת. שתי אחיות, אחת בת 27, השנייה בת 23, האם יש קודם לשדך את הגדולה ולהמתין עם הקטנה?
נכון שיש אמרו שהביאו ראיה מלבן שאמר לו שקודם תיסע, אני קודם תיקח את הגדולה אחר כך ניתן את הקטנה. אבל הפוסקים כתבו שאם יש הצעה טובה או איזה רצון טוב של הצעירה יותר, היא יכולה לעקוף אותה. אין חיוב ולא חייבים לחכות, כי לפעמים רואים שזה רכבת שתקועה למשך שנים, חס ושלום. אז לא לחכות. ועד רבה, אם היא תוותר לצעירה ותאמר לה, אני אשמח איתך בשמחתך, כך ישלמו לה בשמיים כפל כפליים.
מה לגבי מדיח כלים? האם אפשר בכלל להכשיר עול לפסח?
אני האמת שלא מתמצא בזה, גם אין לי מדיח כלים, אבל יש דרכים, כדאי להתעניין. אני יודע שיש פוסקים שכן מתירים, אבל באיזה צורה, באיזה שיטה, אני לא יכול כאן לפרט, כי אני לא בקיא בזה.
שואלים כאן, האם מותר לאכול בפסח זיתים כבושים?
כבושים, לאכול בפסח כבושים. צריך, אם יש קשרות בפסח, קשרות מעודרת. יש כאלה שקופשים בבית, חתילה.
כן. מזוזה שנפלה, האם מחזירים אותה למקומה בלי ברכה?
בהחלט כן. את השאלה הזאת בפוסקים, אלא אם כן אני יודע שהיא נפלה והיא התנתקה משם יממה אחת או אפילו פחות, אז כשבאה להחזיר מברך עליה. יש הבן איש היבי שאם יצא לשוק באמצע, וגם בידקות יוסף מובה, הוא מובא את השאלה הזאת, שאם הייתה הפסקה למשל של יום או של לילה באמצע ואחרי זה אני בא להתקין אותה, אז אני כן מברך. אבל כאשר נפלת ותוך שעה, שעתיים, עד שמצאתי איזה מכשיר או איזה דבר שידביק אותה חזרה ויתקין אותה במקומה, אז אני לא צריך לברך.
ושאלה אחרונה, איך מכשירים קומקום חשמלי לפסח?
קומקום חשמלי, אם לא השתמשתי ששמתי על גביו חמץ כל השנה, אין שום בעיה. הוא עדין מחם של שבת. יש כאלה שמחממים עליו פיתות ובורקס וכדומה, אז יש להם באמת בעיה, הם צריכים להכשיר אותו. אבל אלה שנזהרים לא להניח, ואם מניחים, אז מניחים דרך סיר או מחבת או איזה צלחת שמפסיקה בינתיים, אין שום בעיה עם המחם הזה או הקומקום, כי סך הכל השתמשתי בו כל השנה למים בלבד, ולא צריך הכשרה.
אנחנו מסיימים את השעה הזו, מבקשים להודות לך מאוד, הרב בן ציון מוצפי.
תודה לך על הניהול התקין והנפלא. תודה רבה למאזינים, תודה רבה לכולכם, ולצוות באולפן, תמסור להם דרישת שלום.
בהחלט, בשמחה רבה.
הביצוע והיחס והטיפול, ותודה לכולכם, שבת שלום והרבה הרבה בשורות טובות.
אמן. תודה לרב בן ציון מוצפי על התשובות היפות והמקיפות לכל השאלות הרבות.